וציד בפיו שיודע להביא לו את האוכל המשובח מהשדה, לכן הוא מעדיף אותו לברכה. הפשט פסוק פה צריך להבין אותו, והיה ביצחק, לא, אדבין את הברכות, למה בכלל אוהב אותו? כי הוא מביא לו אוכל, לכן הוא אוהב אותו? מה הולך פה? בסדר? זה הדבר השני. דבר שלישי צריך פה לבאר, אנחנו אומרים בבא לציון בבוקר, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. יעקב הוא איש האמת. יעקב מצטיין מבחינה של אמת. מה שקורה בפרשה שלנו, זה בדיוק ההפך ממה שנראה אמת, בסדר? כי אם נשים את הדברים על השולחן באופן הפשוט, הפרשה היא קשה. יצחק רוצה מטעמיו, כמובן העליונים, לברך את עשיו ולא את יעקב. ואז יעקב רבקה, ויעקב בעקבותיה הם קצת, או קצת הרבה עובדים על אבא שלהם, נכון? הוא עושה לו אוכל, היא עושה לו אוכל כמו שעשיו מכין את האוכל, והיא לא מבלישה אותו בגדי החמודות, הבגדים המיוחדים של עשיו, כדי שיצחק, שהוא עיוור, שהוא ייגע בו, אז הוא יחשוב שזה הבגדים של עשיו, כלומר גם באוכל וגם בלבוש, וגם יצחק חושד בזה, ואז יעקב נזכר את הפסוקים, ואומר, גם מילים של יעקב הן לא כך פשוטות שם, ואומר אתה זה בני עשיו, ואומר אני. אז הוא אומר אני, כמובן מה זה אני? אני כאילו כלפי השאלה. אז גם בדיבור זה לא כל כך מסדר טוב, וגם אחר כך בהמשך שיצחק אומר את זה, שיצחק נחרד חרדה גדולה, כלומר יצחק מופתע מזה, הוא אומר, ויאמר בא אחיך במרמה, ויקח את ברכתך, זה מרמה, היה פה מרמה. אז במילים אחרות, איך יעקב, איש האמת, עושה את מה שהוא עושה, וקצת עובד על אבא שלו, עושה מרמה לאבא שלו. בוא נרים את השאלה לרמה יותר גבוהה, בסדר? נצא מהדמויות פה, היה פה מהלך אלוקי מאוד מאוד עליון, מאוד נשגב, מאוד עילאי, מאוד מרומם, שהברכות ילכו בצורה הפוכה. שום דבר לא במקרה, השגחה האלוקית פה כיוונה את זה. בקיצור, ננסח את זה ככה, נצא שנייה מהדמויות של יעקב ורבקה, שיעקב בא בצורה מאוד מוזרה וכאילו לא מצליחים לשכנע את אבא שלהם, את יצחק, אז במיוחד עובדים עליו. אבל נצא מהדמויות שלהם, מדוע השגחה האלוקית, מדוע הכוונה האלוקית, שוודאי תודה רבה, שהיא סדרה וכיוונה את הכל, ושום דבר לא במקרה פה, מדוע הברכה של הדור הבא, שהברכה מיצחק אבינו, באה בצורה כל כך, תודה רבה, מפותלת, שונה, לא הגיונית, או מדוע השגחה האלוקית כיוונה את זה, שהברכה תבוא בצורה של מרמה, בסדר? משהו פה מאוד עקום, משהו פה לא ישר, משהו פה לא תמים. יעקב נדבר עליו, איש תם יושב אוהלים. כל-כולו תמימות, פשטות, ישות, הוא איש תם, כל-כולו תמים. ונאמר עליו, תיתן אמת ליעקב. הוא איש האמת, הוא תמים, הוא דווקא עושה, בא אחיך במרמה. הוא עושה את המרמה הגדולה ליצחק אבינו, אז גם בדמות, אבל נרים את השאלה עוד פעם, חשוב לי מעבר לדמות. ההשגחה האלוקית בונה פה את עם ישראל, ההשגחה האלוקית בונה פה את המהלך האלוקי לכל הדורות הבאים לעוד אלפי שנים. הדברים הכי גדולים, הכי נשגבים קורים פה, מתרחשים פה בחדרים הפנימיים של יצחק ויעקב. מדוע ההשגחה האלוקית כיוונה, סיבבה, גלגלה את זה בצורה כל כך לא רגילה, היית אומר עקומה, מוזרה, מפתיעה, שונה, שהקדוש ברוך הוא סידר את זה שבניית האומה על הדור הבא תופיע בצורה הפוכה מהנורמל, הפוכה מדרך הישר, הפוכה ממה שאנחנו מצפים מההתנהלות, יצחק, יעקב, הבית של קודש קודשים, של נבואה, הוא מגיע באופן כזה. מה עומק ההשגחה האלוקית, מה עומק הכוונה האלוקית שרוצה להופיע את זה דווקא בצורה כזאת? לדברים מאוד גדולים, ננסה קצת להתחקות אחר העקבות פה. בסדר? אז השאלה שלי, גם בדמות של יעקב ורבקה, איך הם עושים את זה, אבל זה הרבה יותר למעלה, בסדר? למה הקדוש ברוך הוא בוחר לברוא את עם ישראל באופן הכל כך מסובב והלא הגיוני שקורה פה, בסדר? שאלות השאלות. מה חשב יצחק? זה לא הגיוני מה שהוא חשב. שתיים, זה ממש לא הגיוני. דבר שני, פשט הפסוק, ואהב יצחק את עשיו כציד בפיו, לא ברור על מה הוא אוהב אותו, כשהוא מביא לו אוכל. דבר שלישי, למה זה בא בצורה של שקר, של מרמה, גם את יעקב ורבקה וגם את ההשגחה, וביטוי חמד את זה באופן השונה. זהו, זה השאלות שלנו פה. שאלות על השאלות? כן. מה? אה כן, שאלה ראשונה, מה יצחק חשב? בסדר? זה הרי ברור, מה רבקה כאילו, מה שהיה ברור לכולם, מה היה לו ברור ליצחק? ואל תגידו שהוא היה עיוור, כי הרבה שנים לפני זה הוא היה רעה, וגם אדם עיוור כמו יצחק, יכול לשאר לזהות באינטואיציה מי הצדיק ומי הרשע. דבר שני, למה והיה יצחק את עשיו כציד בפיו, על מה הוא אוהב אותו? כי הוא מביא לו אוכל, כי הוא מביא לו מתאמים, כי הוא בשדה. דבר שלישי, למה יעקב עושה, רבקה ויעקב בעצם מרמים את אבא שלהם. איך עושים דבר כזה? ויותר נכון, מדוע השגחה האלוקית כיוונה את זה באופן המאוד משונה הזה. בסדר? טוב. בואו דיפה נתחיל עם מסיבת הרב צבי יהודה. נפתח את הפרספקטיבה יותר על יצחק משבוע שעבר, ואז נגיע לעיקר מבחינתנו. לא נחזור על שבוע שעבר, ואם נראה שאנחנו לא מספיקים ונקפוץ להמשך. יש דפים לכולם? אם אין דפים, אפשר לצלם אולי עוד, או ש... שתראו שתיים. שתראו שתיים בספר או שזה, פשוט אם זה לא נמצא בכתובים הזה, קשה להבין. טוב, אז בואו נזכר מה שראינו שבוע שעבר. שבוע שעבר פתחנו את זה טיפה בצורה רחבה על דמותו של יצחק. מדוע יצחק, איך יכול להיות שהשידוך הארוך עם אליעזר, התורה מעריכה מאוד בפסוקים, ומי שיוזם את השידוך, אברהם אבינו, ומי שבוחר מי תהיה אשתו, זה בכלל לא הוא, הוא כל כולו נפעל בדבר הכי חשוב שלו. שאלנו איך יכול להיות שהדבר האחרון הכי גדולה שלו בחיים, הוא לא בוחר אותה והוא נפעל. ואמרנו שיצחק כל כולו נפעל גם בעקדה, בסוף פרשה קודמת קודמת, בוירא, וגם בפרשה הזאת, עכשיו, גם הברכות הוא מברך, אבל הכל מתנהל סביבו, גם בעקדה, גם בשידוך וגם בברכות, הכל מתנהל סביבו, והוא כאילו לא פועל, ההפך הגמור מאברהם אבינו. דיברנו הרבה על הנפעלות שלו, נעבור את זה בזרות עכשיו עוד הפעם, ואז נכנס לעניין שלנו. רואים בשבע, יצחק נפעלות. אני רוצה לתת טיפה יותר להריץ את זה, כי ראינו את השבוע שעבר בעריכות רבה. אצל יצחק, שבע, יש לכם את הדפים, בסדר? אני בלי הדף, אז רק יודעת שאתם... שבע, יצחק נפעלות. זאת שיחות הרב ציודה. אצל יצחק אין כמעט שום פעילות. חוץ משלושה, ארבעה פסוקים בפרשה שלנו, ויזרה יצחק ואחפור את בארות המים, וגם על זה נאמר שהוא חפר את הבארות שחפר אברהם אביו. הוא אינו פועל, אלא נפעל על ידי אחרים. אחד, השידוך. שתיים, הברכות. שלוש, העקדה. בסדר? שלוש פרשות עם יצחק אבינו, שלוש פעמים בצורה ארוכה מאוד, גם עקדה, גם הברכות וגם השידוך, שלו הכל 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 הוא לא פועל. רובו ככולו, אומר רבנו, נפעל. לכאורה נפעלות היא חיסרון שלמות. כאדם שהוא פסיבי והוא בצד והוא לא פועל והוא לא יוסר, אז זה נראה נורא מוזר. אדם שהוא אידיאליסט, אדם שהוא רוצה לעשות דברים משמעותיים וחשובים ואידיאליים ואמיתיים, אז הוא פועל והוא יוצר והוא חושב כל הזמן מה הוא יכול להוסיף טוב, איזה חסדים הוא יכול להוסיף, איזה תורה הוא יכול להוסיף בעולם, איזה אמת הוא יכול לגלות. אדם נפעל בדרך כלל זה אדם שממנו הוא מאוד בצד, הוא מאוד בפינה, פועלים עליו, החברה, הסביבה, לוקחים אותו, מסובבים אותו. הוא לא אדם חזק במציאות, הוא אדם שולי במציאות נפעל, נכון? לכאורה נפעלות היא חיסרון שלמות. בדרך כלל ילד הוא נפעל, כי ההורים מחליטים בשבילו שהילד גדל, אז הוא פעיל. אלא שתלוי, אומר רבנו, ממה? מדוע מדגיש אדם נפעל. על פי רוב אדם נפעל על ידי מישהו אחר. ובמקרה יותר גרוע נפעל על ידי כוחות היצר הרע. אדם, רובה דרובה של האנשים נפעלים על ידי איזה אימפולס. איזו דחיפה ודחיפות של תורה. אדם יכול להיות נפעל. לא להחליט להיות נפעל על ידי היצרים והתאוות שלו, הסביבה, החברה, להתלבש, לדבר, להתנהג, כמו שכולם מתנהגים, כמו שכולם מצפים, זה אדם נפעל, אדם שעושה מה שמצפים ממנו, מה שאומרים לו, מה שחושבים כולם, כדי למצוא חן בעיני כולם, אז הוא עושה דברים. זה אדם חלש, אדם חלש, אדם שלא יש לו החלטות, הוא לא חזק במציאות, אז הוא מונע בזרם החיים, ואין לו עמדה חזקה בחיים. זה אדם שהוא נפעל. אבל יש מצב לאילה ולאילה, בו אדם נפעל על ידי דחיפה אלוקית, על ידי בית ישראל נרוח. הסברנו שבוע שעבר גם בצורה ארוכה, שבדרך כלל הפעילות שלנו, כמה שהיא חשובה וגדולה ועליונה, הפעילות שלנו, בבחירה שלנו, תמיד תהיה מוגבלת. כמה אדם יכול לעשות ולפעול וליצור ולהתקדם ולברוא דברים חדשים? זה נפלא שאדם הוא אקטיבי ופעיל ויוצר ובונה והוא אידיאליסט, אבל בסוף הדבר הוא אדם והוא מוגבל. והכוחות החיים ועוצמות החיים והבחירה שלו ממה שיכול להופיע תהיה מאוד מוגבלת. יש מדרגה, הסברנו, יותר גדולה מהפעילות והיא נפעלות. מה הכוונה? אני נותן לקדוש ברוך הוא להופיע בקרבי. כשאדם פועל, אז קצת הוא מוגבל, או הרבה מוגבל בפעילות שלו, וקצת הקדוש ברוך הוא לא יכול להופיע בקרבו מספיק. כשאדם הוא נפעל, שהוא סביל, כמו יצחק אבינו, אז הוא בעצם פועל פחות, כדי לתת למשהו הרבה יותר גדול לפעול בו. הרבה יותר עליון מופיע בקרבו. כלומר, ההשגחה האלוקית, ההערה האלוקית, רצון השם מתגלה ביצחק, אומר רבנו, לאילה ולאילה מאשר אדם אחר. למה? כי הוא פסיבי, אבל זה לא פסיבי של מסכן. הוא מאוד אידיאליסט, הוא מאוד מאוד מכוון מה הוא רוצה להופיע במציאות, אבל הוא נותן לשם יתברך בו, נותן לשם יתברך להופיע דרכו, להופיע בו. לכן הוא פועל פחות, כדי לתת להשגחה האלוקית להופיע בו בצורה הרבה יותר גדולה. הוא מביא פה דוגמה, כמו איך אמרנו, ותישאני רוח, והשמע אחרי כואש גדול. יחזקאל הנביא מדבר שהוא תוקף אותו נבואה. מה זה אומר נבואה? אני לא יודע מה זה נבואה, אנחנו לא יודעים מה זה נבואה, אבל נבואה זה דיבור אלוקי. כלומר, אדם מתבטל למה שהשם מדבר. אם האדם, באותו רגע שהשם מדבר איתו, מתחיל לחשוב על דברים אחרים, לעשות דברים, הוא לא נותן לשם יתברך להופיע דרכו. הקיצור, יש מדרגה של נפעלות, ותישאני רוח, אני נותן לקדוש ברוך הוא לפעול דרכי. אומר רבנו, אמרנו זה שבוע שעבר, יצחק הוא צדיק פנימי, הוא צדיק נסתר. הסברנו, הוא תעלומה, היה לכם בשם הרב טאו שבוע שעבר, שהוא מגדיר אותו כמו השבת באבות. כמו שיש ששת ימי המעשה, אדם פועל, עושה, יוצר, בשבת אנחנו לא עושים, לא פועלים, לא, עושים פרות מלאכות. ואז מה קורה בשבת? נותנים לנשמה, נותנים לקדוש ברוך הוא להופיע דרכנו בצורה הרבה יותר גדולה, ממות החול. ממות החול אני פועל, עושה, יוצר, נפלא מאוד. בשבת אני לא פועל, פחות עושה מלאכות, אני שובט. ואז השם יתברך, והנשמה יכולה להופיע בי בצורה הרבה יותר גדולה מאשר אם הייתי פועל כל ימות השבוע. יצחק הוא בחינה של שבת בכל ימות השבוע, לכן הוא נפעל. עוד הפעם, גם בעקדה, פסוקים ארוכים, גם בשידוך שלו, הוא לא בוחר כלום, מביאים לו את אשתו. גם בברכות פה, מסבבים את הכל, והוא לא מחליט כאילו את מי הוא מברך. למה? כי הוא צדיק פנימי נסתר עליון שהוא פחות פועל ונותן יותר לקדוש ברוך הוא להופיע דרכו. זה המדרגה הכי גבוהה שאפשר להיפגש איתה. בסדר? עד פה חזרה לשבוע שעבר. שאלות? בסדר. וכן השידוך שלו, וכן שאינם מסודרים במנה אלוקי. חבר בסדר הפרשיות. בפרשת חיי שרה אנו פוגשים בעצם האיש, בהמשך המידות של אברהם, אותה הוכחת לעבדך לצד גמול חסד שלה, וגם הולך להשקיים, וזה שהרודש לג'ובה מסריר, חמי ושנים גמול חסדים, והיום הפרשה השנייה של הנפעלות האלוקית, תחשו למילים האלה עכשיו, האיש הולך ומתגלה, הולך ומתפרט בסדר המציאות. איך? בפירוש דיני הבנים של עשיו דורות, הסברנו שבוע לפני שבועיים, הכל פה תהליכי, הכל פה מהלך, הסברנו שאת הפרשיות התורה, בפעם הראשונה פוגשים את הדמות באופן מאוד מאוד כללית, רחוקה. זה משהו מאוד, דבר הסברנו עם אברהם, נכון? שאברהם הוא מאוד מאוד עליון, משהו נשגב מאוד. שלב הבא, איך אברהם מופיע אלינו, איך הוא מדבר איתנו.
אני פשוט שמה זום. אבל זה קישור אחר שהוא לא עובד
לפגורות. תודה. הסברנו שתמיד הפרשיות מחולקות לשתיים. קודם כל בזוגיות, אם רוצים לפגוש דמות גדולה, קודם כל זה דמות עליונה, נשגבה, מרוממת הרבה הרבה מהחיים שלנו. התורה מציעה אותה בצורה מאוד מאוד כללית. ככה הסברנו את אברהם, לך לך, מה? הסברנו שנוצר עם ישראל. שלב הבא, איך אברהם מתגלה אלינו, איך הדמות הגדולה הזאת מעוררת בקרבנו. אותו דבר גם יצחק, שבת, שבוע שעבר, נפגשנו עם יצחק באופן מאוד כללי, עכשיו יצחק מתפרט אלינו. מה זה מעורר בקרבנו? הסברנו שהדמויות, אם אני תופס את זה רק בצורה מאוד רחוקה, וזה לא מופיע בנו, אז זה חסר. אבל אם זה יותר מדי ירד אלינו, בלי לפגוש את הגודל הכללי בהתחלה, זה יהיה קטן מדי, חלש מדי. לכן, אומר רבנו, יצחק מופיע בשתי פרשיות. אחד, זה חיי שרה. קודם כל יש יצחק, הוא נולד, בסדר? היה את העקדה, לא יודעים כלום על יצחק. יודעים שהלכו לעקוד אותו. זהו, הוא נולד, הולכים לעקוד אותו. מה זה אומר? לא יודע כלום עליו. השלב הבא, הפרשה שלנו, כבר יש יותר על יצחק, הוא גם חופר את הבארות, גם הוא בוחר, רואים את הסדרי הבנים שלו, ואיך הוא מתגלה בברכות. כלומר, בפרשה שלנו יש יותר פירוט על יצחק. עוד הפעם, הדמות באופן כללית רחוקה, שתיים איך נתפרט אלינו, הכל, עוד הפעם, דמותו של יצחק, כך רבנו מסדד, ההפך מאברהם. אם אברהם זה פעילות, אקטיביות, אברהם מגייר את האנשים, שרה מגיירת את הנשים, אברהם גומל חסדים, אברהם שובר את הטרפים, אברהם מופיע את שם השם בעולם, מכניס אורחים, אברהם כל כולו פעילות, אקטיביות, יוזמה, יצחק בדיוק ההפך, לא פעילות, אלא נפעלות, שזה מדרגה יותר עליונה. זה נראה חלש, זה נראה חסר, בוחרים לו את האישה, לא, הוא מאוד רוצה את האישה, הרי תן לקדוש ברוך הוא לבחור לו את האישה. זה משהו יותר גדול מכל הדברים האחרים. בסדר, עד פה, זה המשך לשבוע שעבר, על יצחק. טוב, יקרה זכה ולענייננו. רואות בשמונה, שתי שורות אחרונות בשמונה. סליחה, שתי שורות ראשונות ושתי שורות אחרונות. כתוב, פסקה שמונה בסירות הרב ציודה. שני גויים בבטנך. מן המקור היסודי של יצחק אבינו, נמשכים שני צדדים. שני לאומים ממאיך ייפרדו. ומזה המשך לדורות עולם. נעצור פה רגע. בפרשיות האלה עוסקים בשורשים. כמובן של עם ישראל, אבל גם של כל האנושות. אמרנו כל הזמן שאבותינו הם אנשים כלליים, הם יצירת האומה, אבל זה גם נכון אל הגויים. אומר רבנו, מה שכתוב שתי לאומים, ממאה איך ייפרדו, הכוונה היא שעוסקים בו בשתי מהויות. יעקב, הוא יבנה את עם ישראל. ועשיו, יבנה, דרכו יופיע דרך הרשע שלו, אדום, אירופה, בסדר? כלומר, הרבה גויים לאלפי שנים, הם מכוחו של עשיו, עוסקים פה בשורשים, עוסקים פה במהויות, לא עוסקים פה באנשים פרטיים, עוסקים בנשמות או נפשות כלליות מאוד מאוד. אמרנו את זה כל הזמן על עם ישראל, אברהם, יצחק ויעקב, ואחריו זה גם, אומר רבנו, גם אצל הגויים. פרשת יעקב עסקנו בישמעאל, ערבים, ואחריו עוסקים בעשיו, באדום. אדום זה אירופה, אדום זה אמריקה, אדום זה כל ה... חלק גדול מהאנושות, עד ימינו אנו, הכל נמשך מעשיו. וזה הקונטרסט, כלומר ההבדל הגדול בינו לבינו. כן, אם את שואל לך בהיסטוריה, איך אני עוקב באלפי שנים, אני לא יודע לעשות דבר כזה, אולי יש כאלה ניסוי שקודם וזה, אבל כן. עשיו זה אדום. של מה? כן, זה לפני זה. יש שורשים ויש שורשים שורשים לפני זה, נכון. אבל ההתחלה של השורשים היותר ברורים זה ימי עשיו. בסדר? עשיו זה אדום. כן. אני לא שומע מה? כן, בדרך כלל כן, אבל שעוסקים פה בתחילת העולם, בתחילת הבריאה עדיין, בסדר? אז עוסקים בסופר כללי ובסופר התחלתי, בסדר? יש כמה שלמים של התחלה, אחר שעוסקים ביעקב ועשיו, עוסקים במהויות מאוד ראשוניות של בריאת העולם, בסדר? דלגו קצת פה בזה, סוף שמונה. יעקב ועשיו, סוף שמונה, בסדר? יעקב ועשיו הם שני לאומים שיש ביניהם חילוק יסודי במהות ובטבע. יש קונטרסט, ניגוד, בין עניינו של עשיו לבין גזוי תורה של יעקב אבינו, איש תם יושב אוהלים. אומר רבנו צריך לתפוס ולהעמיק ולברר את זה, שעוסקים פה בהבדלים תאומיים, הבדלים ניגודיים הכי עליונים שיש. אין יותר ניגודיות מהניגודיות שמופיע בין יעקב לעשיו. עשיו זה השורש של הרע, ויעקב זה השורש של הקודש והטוב והאמת והחיים האמיתיים. וכל המאבק ביניהם זה על מי יוחז בעולם בצורה יותר חזקה. טוב. תשע, נפעלות בברכות. אולי רואים את אפילו מה שאומר לך בהתנהגות של עשיו, שאומר על איתנינה מן האדום, האדום הזה כעייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. רואים שכל המושגים שלו הם מאוד ארציים, הם מאוד חומריים, הם מאוד הוביים, הם מאוד רגיעים. הוא בז לבחורה שזה השייך אל הקודש וכו'. תשע, הנפעלות בברכות. מהיסוד האלוהי הדברים מתגלגלים והסיבות מסתובבות. יצחק אבינו הוא כל כך נפעל, כל כך פנימי ועילאי, שהברכות מופיעות מתוך מצב מיוחד של השראת שכינה, עכשיו הגדרה, ורוח הקודש בצורה של מהפכה. נעצור פה רגע. עוסקים פה, קודם כל רבנו מרומם אותנו למה קורה בפרשה. עוסקים פה ביצחק, עוסקים בו באב הכי פנימי, הכי עילאי, בצדיק שכולו נסתר, כולו תעלומה, כולו פנימיות. הוא לא עושה כאילו שום דבר, כמעט לא יודעים עליו כלום. הכל פועל דקות, אין להשגחה לוקית לפועל. הוא צדיק פנימי, עליון, נסתר מאוד. כל כולו תעלומה. אמרנו שהשבת שבאבות, זה אומר שאם עכשיו הוא מברך, זה אומר שרוח הקודש מופיעה פה, זה אומר שהשכינה מופיעה פה. עוסקים פה בבית של אדם שהוא כל כך, כל כך עליון, והוא עכשיו בברכה שלו, זה לא איזה עוד ברכה של צדיק. זאת אומרת, יש פה ברכה מהשפע האלוקי, מהברכה האלוקית. השכינה מופיעה פה ביצחק שהיא מתגלגלת לדור הבא. בזה עוסקים פה. הוא כל כך פנימי, כל כך עילאי, והשכינה חשוב דווקא, זה בעצם מה שחייב אותנו לשאלה השלישית, שהדבר הכי עליון הוא בא בצורה של הגדרה מהפכה. ההפך מכל הנורמה, ההפך מכל מה שאמור להיות. במילים אחרות, השכינה. זה לא שעוד פעם, לרומם את המבט, רבנו משקיע בזה המון המון המון, לפני שמתחיל את הפתרונות, קודם כל להרים את המבט, להרים את העיניים במה עוסקים פה. עוסקים פה בגילוי שכינה, עוסקים פה ברוח הקודש, ויש כנראה הבנה מאוד מאוד עליונה של השכינה, שהיא צריכה לבוא בצורה הפוכה מכל הסדר הרגיל. אומר רבנו שיצחק אבינו מעביר את הברכה, רוצה להעביר את הברכה לעשיו, ובסוף מעביר אותה ליעקב, מה קורה בפרשה? זאת אומרת, הגדרה, השכינה מופיעה פה בצורה מסובבת, בצורה של מהפכה. היפוך כל הסדרים, ככה השכינה מופיעה פה. אין פה אירוע נקודתי של התבלבלות, של חוסר הבנה, של חוסר ידיעה. עוסקים פה עוד הפעם בדברים הכי עליונים, הכי עילאים, הכי פנימיים, הכי נסתרים, מהאנשים הכי עליונים. זה אומר שהשכינה חייבת להופיע פה בצורה מוזרה מאוד. אתה צריך לבאר למה זה, מה? טוב, עכשיו, לאט לאט. עוד הפעם, תשע. מהיסוד האלוקי, תראו בפנים, הדברים מתגלגלים והסיבות מסובבות. חשוב להגיד שרבנו משקיע המון בהקדמה, המון בלהרים את המבט, להרים את העיניים, שלא זכרו לא בדמויות ולא באירועים טקטיים, נקודתיים, של התבלבלויות, של טעויות, שהוא אמר לו, ואני סיבבה את זה וכולי, הוא מרים את המבט לשמיים. הנה, תראו בפנים עוד הפעם, יסוד האלוקי, הדברים מתגלגלים והסיבות מסתובבות. יצחק אבינו, הוא כל כך נפעל, אמרנו, כל כולו הוא נפעלות, כל כך פנימי ועילאי, אמרנו, הוא צדיק נסתר, הוא תעלומה, שהברכות מופיעות מתוך מצב מיוחד של השראת שכינה ורוח הקודש בצורה של מהפכה. אתם רואים, הרב בנימין מדגיש את המילה פה, מהפכה. הברכה הזאת שנאמרה לאברהם אבינו ויהיה ברכה, התחילה באברהם, וכן נאמרה ליצחק, השפע האלוקי הזה שעוסקים פה ביצירת עם ישראל, יש עניין, יש סדר, יש הכרח שהוא יתגלה בצורה מיוחדת, מעורפלת. זו ההגדרה הבאה, בסדר? הרב וינר מדגיש פעמיים, פעם מהפכה, פעם מעורפלת. בסוד רבנו, הכל צריך להיות פה לא ברור, נסתר, מעורפל, בכוונה שיהיה מעורפל. מתוך תהליך מסובב במהפכות. בסדר שבע הברכות שיהיה בהכי טעמים מתגלה כאן בצורה מעורפלת, בכוונה. בסדר? זה קודם כל להרים את המבט למה עוסקים פה. אז עכשיו, למה זה היה פה ומה... אני מתכוון אם נתחיל קודם לשפת אמת מרב ציודה, שנייה רגע. בוא נראה כמה מילים בשפת אמת, נחזור לארץ יהודה ועד. הוא רוצה לשפת אמת בעניין הברכה שרצה לברך את עשיו. בסדר? אחר ניגש לעומק העניין, אז מה באמת יצחק חשב? ואחר כך למה השגחה הוקית סביבה ידי ככה. בשפת אמת הוא מביא בכמה משפטים, רבי יהודה מרחיב את הצורה יותר רחבה. רואות פה בעניין הברכה, רוצה את הדפים בשפת אמת? אני בלי דף, אני לא... אני אתחיל לקרוא, מי שאין לו עדיין תקשיב. בעניין הברכה שרצה לברך את עשיו, מה הוא בעצם שואל? איך יכול להיות שהוא רצה לברך את עשיו? נראה, כי ודאי הברכה המיוחדת ליעקב לא רצה לתנה לעשיו, שהרי אחר כך ברכו ויתן לך את ברכת אברהם, שהיא הברכה המיוחדת ליעקב זכור אחריו, ועל זה נאמר בריתי קיים את יצחק, ושניה ברכה זו ליעקב. קודם כל, התחלה של הפתרון. סוף הפרשה, אני יודע בתור שאלה, סוף הפרשה לפני שיעקב עוזב את בית את הבית כי הוא חושש שעשיו יהרוג אותו, אז רבקה אומרת אין מצב שהוא יהיה פה, שיקח אישה מבנות חטא, כי אם ככה למה לי חיים, ועד יצחק קורא ליעקב ויברכהו, ואז הוא אומר לו, עד יש לי מאוד כנען, בדיוק אותו דבר כמו שאברהם אומר ליצחק, אז הוא אומר ליעקב, וילך לבני נערם בבית הבטואל ויתקבשה, ואל שדי יברך אותך ואפריך וארבך והיית לי קל עמים, שלב הבא, ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרחה איתך. לרשתה לדעת מגוררת נעלה ללוקים לאברהם, עוד הפעם, ואל שדי, ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרחה לרשתך את הארץ. עכשיו יש פה שאלה, נעדל זה בתור כאילו, זה תשובה וזה שאלה. הוא כבר בירך אותו, כבר הברכות נסגרו כבר מקודם, הוא נתן ליצחק, ליעקב, את הברכה. ואז עשיו אמר לו, בכה, למה לא נשאר לו? ואז הוא אומר, נתתי לו הכל, תן לי משהו. אז נותן עוד משהו לעשיו. סוף הפרשה, כבר סיימנו עם הברכות לגמרי, פסוקים אחרונים של הפרשה, עוד הפעם, לפני שהוא הולך, הוא מברך אותו, ברכה אחרת. ברכת אברהם אביך, לקהל עמים, ממש מזכיר לנו. את ברכת אברהם בהתחלה, וגם ברכה על ארץ ישראל. אז רגע, מה קורה פה? פה לא עושה גם את הברכות לפני כמה פסוקים, לפני הרבה פסוקים, עם יעקב ועשיו. עוד הפעם, ברכת אברהם אביך והארץ, אומר השפת אמת, כל הברכות שהיו עד עכשיו, לא היו קשורות עדיין לברכה של בניית עם ישראל, והברכה על העולם הרוחני. בסדר? עוד הפעם, הברכה העיקרית, על העולם הרוחני, היא לא הברכה שבה עוסקים. עוסקים בברכה אחרת לגמרי. עוסקים בברכה החומרית על העולם הזה. בסדר? משהו אחר לחלוטין. אם לא, לא ברור למה הברכה בסוף הפרשה היא ברכה, עוד ברכה על ברכת אברהם וברכה על ארץ ישראל. נקרא עוד פעם את הפסוקים, כי לא צריך לסנן לכם את זה. עוד פעם. ויקרא יצחק אל יעקב וירך אותו בצבא ואומר לו לא תיקח אישה מבנות כנען וכולי ואל שדי יברך אותך ואפרך וארבך והיית לי קהל עמים ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך לרשתך את ארץ מגוריך. זה העיקר העניין ועל זה בכלל לא היה דיבור. כל מה שמדברים אז מה שמפורסם זה הברכה על עולם הזה. מי יהיה לו שליטה בעולם הזה? מי יתברך מפי עליון בשליטה במציאות הזאת? לא בברכה על ברכת אברהם אביך. יצחק לא התבלבל, והוא לא שהוא לא ידע מי הצדיק, והוא לא שהוא לא ידע מי הפנימי. זה ודאי לא העניין. נראה את זה בפנים עוד הפעם. בינם עוד הפעם, נראה. כי ודאי הברכה המיוחדת ליעקב, לא רוצה להתנה לעשיו. מה הראיה? שהרגח ברכו ויתן לך את ברכת אברהם, שהיא הברכה המיוחדת ליעקב וזה רוח הרב, אשר על זה נאמר בריתי הקים. רק ברכת עולם הזה רצה לברך לעשיו, ובא יעקב ולקחו במרמה. בסדר? אז זה הדיבור, ועל זה אנחנו מתעסקים פה. לא מתעסקים בברכה הרוחנית הפנימית של 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 בריאת של של עם ישראל. בסדר? זה קודם כל התחלה לתשובה לשאלה. שאלות? מה? בסדר. עכשיו את שואלת, ממשיכה הלאה, ואיך יצחק לא ידע שהברכה שהברכה של העולם הזה לא מתאימה לעשיו. מה רבקה גילתה לו שהוא לא ידע? טוב, אבל בזה הרב ציודה יענה הזה, בסדר? תחזור חזרה לרב ציודה. כן. לא על זה מדברים, זה יהיה בסוף הפרשה. לא על זה דיבר, כלומר, באמצע, לקראת סוף הפרשה, מה שיצחק, מה שעם רבקה ויעקב וכולי, ושיצחק נלחד חרדה גדולה, כל זה עוסקים בברכות של עולם הזה. בסדר? לא עוסקים בברכה של בניית עם ישראל, הברכה הרוחנית, הברכה מי אחראי על התורה, על ארץ ישראל, על האידיאלים, על המוסר, על האמונה, על תחיית המתים, כל זה לא ניתן, בכלל לא חשבה לתת לעשיו. בסדר? מה זה? כן, ודאי, כן. כן, כי ארץ ישראל, כמו שאמרנו בלך לך, שהקדוש ברוך הוא בוחר באברהם אבינו, שהוא בוחר בעם ישראל, עכשיו הוא אומר לך את הארץ אשר אראך, ואשכך לגויים וברכה. תמיד יצירת עם ישראל מחובר לארץ ישראל. נכון שיש פה משהו חומרי וגשמי בארץ ישראל, אבל זה חומרי שמאוד מאוד מחובר אל הקודש. בסדר? תראו טיפה לרב ציודה, ומה חשב יצחק בברכה הרוחנית? בסדר? יצחק אבינו, 10, חדרת הרב ציודה. יצחק אבינו, היה ודאי המשך, הוא אומר בדיוק כמו עשת אמת פה, בסדר? יצחק אבינו, היה ודאי המשך של הכיוון האידיאלי הרוחני של אברהם אבינו. ברור שהוא יצחק, הוא האידיאל והוא האמת, והוא ההמשך של בניית האומה הישראלית. אברהם יצחק מגיע ליעקב, ברכת אברהם אביך, מי ייצור את עם ישראל, מי יבנה את האמונה בעולם, איזה זרע ממנו יהיה כך בארץ ישראל ויביא בשורה ואמונה עד לאחרית הימים, ולא תימסר התורה, ברור שזה יצחק. יצחק אבינו היה ודאי המשך של כיוון הידיעה הרוחנית של אברהם אבינו, שיצא בן מנה ודתו יחב שם מודיך השם. ופתאום, עם כל החינוך והדרה של אברהם אבינו, מופיע דבר משונה ומצער, עשיו. בוודאי החשק להמשך דורות של מקדשי השם, עשיו בשלו בעקשנות. איש יודע ציד. אי אפשר להפוך אותו אל הקודש. במצב כזה, אולי הייתה אפשרות שיהיה כמו אצל יששכר וזבולון. זה ממש שפת אמת עכשיו, רק בצורה יותר ארוכה. בסדר? יעקב ישב וילמד תורה, כי יעקב ודאי הוא ההמשך של ברכת אברהם אבינו, ולא דיברנו על זה בכלל עד עכשיו, ועשיו מה יעשה? יספק לו כל צרכיו, ייתן לו הכל, אפילו מלך ותבן. זו סברה. לכן ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו. למה יצחק אוהב את עשיו? כי הוא מביא לו אוכל? נו באמת, זה לא רציני. יצחק אוהב את עשיו כי הוא מזהה בו עוצמות חיים חומריות אדירות, הוא כל הזמן בשדה, אם הוא בשדה כל היום ביער, אז הוא נכנס עם חיות טרף, לא יודע, צריך להיות שם אדם מאוד חזק, עם חיות הטרף שלא יאכלו אותך, לא יודע, אדם שנועץ חיצים, שוחט חיות, מתארגן, זה אדם שמאוד חזק, אדם מאוד עוצמתי. יצחק מזהה בעשיו, כמובן, רשעות נוראה, ברור שהוא לא הממשיך של, של ברכת אברהם, של עם ישראל, של ארץ ישראל, של התורה, של האמונה, הוא לא שם בכלל. יצחק יודע על זה היטב, אין בכלל דיבור על זה. אבל יצחק מזהה בעשיו עוצמות חיים חומריות אדירות, ולכן הוא אוהב אותו. ויהב יצחק את עשיו, למה הוא אוהב אותו? כציד בפיו, כי הוא מביא לו אוכל, כי טעים לו, ברור שלו. כי הוא בשדה, ובשדה יש עוצמות חיים חומריות אדירות. יעקב לא מסוגל להיות שם, על פניו. יעקב יושב בישיבה, הוא לומד תורה. מי שלומד תורה הוא אדם עדין, פנימי, רוחני, עמוק. הוא לא מתאים עכשיו להיות בשדה להילחם עם חיות הטרף. אם עשרים אותו שם כנראה זה לא ייגמר טוב. בסדר? במעמד הראשון. ובהמשך הוא כן נלחם יפה, אבל, בהמשך, אבל זה המעמד הפשוט. אבל יצחק רוצה, יש לו סברה, יש לו מבט, מחשבה, שעשיו יתקן את העולם הזה, ויעקב יהיה אחראי על העולם הבא. מה זה עולם הבא? לא עולם הבא שיהיה, על העולם הרוחני. כלומר, יהיה פה עבודה בצוותא, בשיתוף, בהתאמה, בסוף שתיים הבנים שלו. אין מה לעשות, גם עשיו הוא הבן שלו. ואז יצחק רוצה שיהיה פה מהלך כזה, שיעקב ישלוט, אחרי מדברים פה, אמרנו, הם עוסקים במהויות, בשורשים, התחלנו מקודם, נכון? בניגודים אדירים שהם מהויות עכשיו לאלפי שנים, למשך אלפי שנים. עם ישראל יופיע את התורה ואת האמונה ואת המוסר ואת הקודש ואת העדינות ואת בית המקדש ואת האידיאלים הרוחניים והגויים. עשיו, הם יופיעו את הצדים החומריים, הפרקטיים, החזקים של המציאות. הקיצור, יעקב יופיע את הנשמה, את הרוח, ועשיו יופיע את החומר, והם יעבדו בצוותא, בשיתוף, בהתאמה. יש פה ניגודיות אדירה, ככה התחלנו מקודם. יש פה פער נוראי, אבל הפער הזה יכול אולי לתת תמונה שלמה, מלאה, שיש ניגודיות, כל אחד יכול לאחוז בחלק שלו, ולהופיע את זה בצורה הכי טובה שרק אפשר. וזה היה המבט והמגמה של יצחק אבינו. רבנו אומר, כמו יששכר וזבולון. ראינו דבר כזה. יששכר הוא כל כולו בתורה, הוא כל כולו בקודש, וזבולון לחוף ימים משכון, זבולון עושה עסקים, זבולון עושה פרנסה, וביחד הם מתחברים. יש הסכם. זבולון נתן לשכר את הפרנסה, את ענייני העולם הזה, וישכר זיקה בתורה שלו את זבולון. יש פה העמדה, עומדים על הכוחות של השבטים. ישכר יותר תכונת נפשם ללמוד תורה, זבולון תכונת נפשם יותר לעסק במסחר בעיני העולם הזה, והכל מבורך, כל אחד על העניין שלו, ויש השלמה והתאמה. יצחק חשב אולי שעשיו עוצמות חיים אדירות בעולם הזה, לכן הוא אוהב אותו. הוא לא אוהב אותו כי הוא רשע, ברור שלא. הוא אוהב אותו כי הוא מזהה בעוצמות חיים אדירות, וביחד יהיה השלמה ליעקב. עוד הפעם, רבנו בדיוק כמו שפת אמת, לא היה בכלל מחשבה על העולם הרוחני, על העולם הקודש, על הממשך של בניית האומה, ברכת אברהם אביך, ארץ ישראל זה בכלל לא עומד על הפרק, זה סוף הפרשה. זה לא הברכות שמדברים עליהן, בסדר, זה חשוב מאוד על ההבנה פה, מה שמדברים על עיני העולם הזה. ואת זה יצחק רצה לתת, למה? כי הוא באמת זיהה שעשיו יותר מתאים לעולם הזה, ויעקב יותר מתאים, הוא יושב אוהלים, והוא בשדה מושלם. בוא נארגן עולם אידיאלי של חומר ורוח, כמו את זרה וזבולון. תראו את זה בפנים. במצב כזה אולי הייתה אפשרות שיהיה כמו יששכר וזבולון. יעקב יושב ילמד תורה, כי הוא שייך לעולם הזה, ועשיו ידבק לו כל צרה, הוא ייתן לו אפילו כל מרד הזאת סברה. עשיו יאהב אותו, עשיו יעריך את יעקב, כי הוא יזהה בו את המוסר ואת העדינות ואת האידיאלים ואת הקודש ואת כל התורה הגדולה שיעקב אבינו הנחיל לעולם. ויעקב יעריך את עשיו שהוא בונה את העולם, משכלל אותה, צריך לבנות את העולם, צריך לנהל עולם, צריך לנהל את החומר בעולם. יהיה פה התאמה והשלמה. שתי הבנים שלו, שתיהם שורשים אדירים למשך אלפי שנים, התאמה. זה היה אהבה, מן המחשבה הראשונה של יצחק בברכות על עולם הזה. עשיו יקבל את זה, ולא יצחק, ולא יעקב. אחר מה ששאלת, אבל מה בעצם, כאילו רבקה ידעה, שיצחק לא ידע, כי עוסקים פה בצדי, כאילו, יותר מבינים, יותר עוזר לנו להבין. איך אדם רשע, תכף לדעת את הברכות. אבל עדיין לא ברור. יצחק אמרנו שהוא כל כולו פנימי, עליון, נסתר, הכי עליון שיש. הוא לא ידע את זה, הוא לא ידע משהו שרבקה לא ידע. מה רבקה בעצם אמרה? רבקה אמרה, אין מצב שאתה לנהל את לסת את העולם הזה. אפילו העולם הזה שלא יקבל אותו בצורה שלמה, כי אם כן, יהיה פה קטסטרופה. יהיה דברים נוראים. מה, יצחק לא ידע את מה שרבקה ידע? עוד פעם, זה עוזר, זה מקדם. לא עוסקים בברכת אברהם, לא עוסקים בו... יצחק יודע שעשיו הוא הרשע. התקדמנו. אבל עדיין זה לא ברור לנו. מה רבקה ידע שיעקב, שיצחק לא ידע? כן, שאלה? אותה שאלה? כן. זה בדיוק מה שרבקה ידע. רבקה מה אמרה? רבקה אמרה, אפילו עולם הזה, שליטה מוחלטת, אין מצב שנותן לעשיו. הוא יחריב את העולם, לא ייתן שום דבר ליעקב. אי אפשר לבנות פה התאמה, הרמוניה, עם שתיים שהולכים ביחד. עם שתי עוצמות חיים אדירות, שונות, אבל נלחמות בשנאה נוראה, עשיו שונא. זה לא ילך. עשיו הוא גס מדי, הוא רשע מדי, בשביל לזהות ביעקב גודל, רוחניות, נשגבות, אידיאל, כמו שהתחילת הפרשה. אולי התורה מספר לנו בתחילת הפרשה, מעבר לבחורה, להראות את הדמות של עשיו. הוא בא מהשדה, הוא עייף, הוא מוכר את הבחורה בכלום, באיזה תבשיל שלא יכול, הוא בוכה את כל הבחורה, את כל ההמשך, בסדר? בא להראות לנו כמה עשיו הוא שפל, הוא בכלל לא מעריך, אין לו שום הערכה לעולם הרוחני, לבחורה, לברכת אברהם, לקודש, הוא ועיבד, הוא לא רק שהוא עוזב, הוא מבזה. כלומר, אין לו שום עניין בהערכה ליעקב. זה מה שרבקה יודעת. לכן רבקה אומרת, בשביל ליצור התאמה, צריך הערכה, כבוד, עשיו בז, כמו תחילת הפרשה, ועיבד עשיו את הבחורה. אין מצב. חדרה השאלה עוד הפעם, ומה יצחק עכשיו? יצחק לא ידע את זה, שפיל עניין העולם הזה? למה אתה שואל? אתה יודע איך נראה עכשיו לפנים. עד יכול להיות, זה עכשיו הוא מדבר על זה פה, בסדר? ומכאן ההבדל בין יצחק לרבקה. יצחק היה לאילה ולאילה, אבסטרקטי, אבסולוטי, שמימי, הוא העליון, יצחק שייך לשמיים. אמרנו עוד הפעם, חדרה להתחלה, יצחק כל כולו נפעל, הקדוש ברוך הוא פועל בו, הוא השכינה, הוא השבת של האבות. ומצידו הוא שייך לעתיד. ומצידו ייתכן אפשרות שסדר כדי שעשיו יהיה מספק את הגשמיות שעוסק בתורה. אבל רבקה הייתה מנהלת המשק, בעלת הבית, גם בדברים שבקדושה. היא ראתה את שחיתותו ורשעותו של עשיו, וידעה שאפילו בעולם הזה להיות מסייע לעוסק בתורה, אינו זכאי ואינו ראוי. אצל יצחק מופיע ברור החלטי, איך עושים לב טוב, מתוך המשך רוח הקודש, שכך ראוי להיות וכך יתגלה, באחרית הימים, במילים אחרות, אומר רבנו, יצחק לא טעה. יצחק אומר את האמת. מתי האמת הזאת תתגלה? לעתיד לבוא. באחרית הימים באמת כתוב, וראו זרים צונכם, לא דורך את הפסוק בישעיה של העתיד לבוא, ואתם תהיו כהני השם וכולי, עם ישראל לעתיד לבוא יעסוק רק ברוח, רק בקודש, רק בפנימיות. הוא ילמד את כל העולם, מוסר ואמונה ותורה ודרכי השם, ונלו גורמים רבים להר השם, והשתחוו להשם וכולי. עם ישראל שייך בעיקרו, בעניינו, לעולם הרוחני, הפנימי, המוסרי, האמוני, לא שייך כל כך לעיני העולם הזה, זה נכון. ועשיו הגויים שייכים לעולם החומרי, לבניית החיים החומריים. יצחק צודק שבאמת, מצד האמת, לא מתאים שמה? שיעקב יהיה בעולם הזה כל כך, ולכן הוא אוהב את עשיו. ויצחק רוצה, מתרומם, בגלל שהוא כל כך עליון. אמרנו, הנפעל באבות, כל כולו שייך אל העתיד, אל הפנימיות, אל השבת. הוא מדבר מצד האמת, מצד מה שיופיע בעוד אלפי שנים, וככה באמת יהיה. יצחק לא טועה, יצחק הוא הכי צודק שיש. זה כל הזמן נראה לנו מוזר, איך יצחק עובד את הדבר הזה? הוא הכי צודק, עוד הפעם, לא עוסקים פה בעולם הרוחני, שלב אחד. זה סוף הפרשה, השלב הבא, גם בעולם הזה, איך הוא עשה את זה? כי זה האמת, כי זה מה שהופיע באחרית הימים, וככה באמת החיים יסתדרו לעתיד לבוא. ככה יהיה סדר הדורות, ויצחק רצה להנחיל את זה עכשיו, אבל רבקה היא הפרקטית. היא מסדרת את הבית, היא מורידה את הדברים לפרקטיקה, לסדר הדברים, חשוב גם בידי בין אישה לבין גבר, גבר הוא יותר קצת מעל החיים, קצת שכל, והאישה יותר מכבדת את החיים בפועל, במעשה, ביומיום. הקיצור, רבקה מורידה את כל האידיאל הענק של יצחק למציאות, לפרקטיקה. היא מנהלת את הבית, והיא מבינה שאם עכשיו רוח הקודש, השכינה, בניית האומה הישראלית, העולם החומרי יעזב ממנה ויעבור הכל אל הגויים, יהיה קטסטרופה. עשיו הוא רשע מדי. נכון, נדע שאתה צודק, אבל זה לא מתאים. זה לא יכול להיות. אי אפשר לנהל ככה את החיים. אי אפשר לנהל את העולם שעוצמות החיים בשלמותם נתנו לגויים, העולם מתהפך ושום דבר לא יהיה בעם ישראל. לכן, עוד הפעם, שתיהם צודקים. גם יצחק וגם רבקה. רק יצחק מתרומם אל העתיד הרחוק, ורבקה מורידה את זה לבפועל. היא אומרת לו, נכון, יצחק, אתה צודק? עכשיו זה לא ילך. עכשיו הוא כל כך שונא אותו, והוא כל כך מבזה אותו, שרק זה יעשה בלגן. אי אפשר להעביר אפילו את העולם הזה, למרות שמצד האמת, הוא יותר מתאים, ויצחק בעומק יותר צדק מרבקה, ולכן עוד הפעם, לכן הוא אוהב את עשיו, כי צייד בפיו. אבל רבקה אומרת לו, עכשיו, באופן זמני, של אלפי שנים, אבל זה זמני, אלפי שנים, נעשה משהו אחר. נופלת דברים בצורה שונה, כן. שאלה מעולה, מתח דיברו ביניהם וכולי, עד ראיתי שהרב טאו כותב במת איתנו ש... זה סדר אחרי של זוגיות. אני לא יודע מה לומר פה. זה בירורים רוחניים מאוד 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 עליונים שיצחק כל כולו שייך לעתיד מאוד נשגב, שיש פה תפיסה רוחנית אחרת שכנראה אי אפשר לבאר אותה. בירור אחר. זה קצת גדול עלינו להבין מה היה ביניהם בדיוק. זה... ברור שכן. אבל הדיבורים שלהם כנראה היו דיבורים אחרים שאנחנו מכירים זה. מדובר פה על אדם שקודש קודשים, ודאי שדיברו, ודאי שעליהם זוגיות מאוד עמוקה, הכי עמוקה שיש. אבל הבירורים הרוחניים כאלה, כאלהם כנראה היו בצורה אחרת, וגם יכול להיות שהיה פה הבנה אחרת, יצחק כל כולו שייך לעתיד. אין פה עכשיו, ככה נראה לי. וזה קצת גם גדול עלינו להבין כאילו מה... רק מבאר מה עבר ביניהם. עוד שאלות? כן. אני פה שתי שלבים. ברור שבאת אמת שלו שהוא בן שלו. אבל בדרך כלל, מושא שאיפותם, אחרי לקנות השיעור, כל מהלך חייהם זה איך בונים את עם ישראל ואת הדורות הבאים. ודאי שזאת אהבה הפשוטה של אבא לבן, ברור. אבל זה הרבה 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 מעבר. אמרנו גם בעקדה עם זוכות, נכון? שאברהם הולך לקנות את בנו, זה לא עכשיו הוא יודע שהוא הולך לוותר על הבן שלו. הוא יודע שהוא הולך לוותר על האידיאל הגדול של בניית עם ישראל. כל המבט שלהם זה איך יוצרים את האומה הישראלית. זה עניינם. איך בונים את עם ישראל. וזה עיקר המבט שלו בברכות והשכנה שאיך שהיא מופיעה. בסדר? כן.
אנחנו באמת רוצים שהאידיאל
שם מגלה שכאילו כל העם רק עם התורה. אז זה לא יודע אם התורה, מדרגות רוחניות מאוד גבוהות, זה דברים שמדברים לעתיד לבוא. אנחנו לא שם בכלל עכשיו, ועכשיו זה ודאי לא החיים. ודאי החיים. יהיה פאזה אחרת של חיים מאוד גבוהים לעתיד לבוא, שכולם יהיו קודש קודשים, מה בדיוק יהיה שם ואיזה מדרגות, אני לא יודע מה לומר. עכשיו זה ודאי לא החיים, בסדר? יצחק מדבר על מדרגה של לעתיד לבוא מאוד עליונה, אבל נראה את זה עוד הפעם, בסדר? אצל יצחק מופיע בירור החלטי. מה זה אומר החלטי? הכי אמיתי, הכי ודאי שיש. הוא יותר, בעומק, הוא יותר צדק מרבקה אפילו, בסדר? מתוך המשך רוח הקודש, הוא לא טועה. הוא לא מתבלבל, הוא רוח הקודש, הוא השכינה, הוא מופיע את הגודל האמיתי, שכך ראוי להיות וכך התגלה באחרית הימים. וסדר הברכות הזה, שהתגלה באחרית הימים, צריך להופיע עכשיו באופן מסובך ומשובש, מתוך הנפעלות האלוקית של יצחק. במילים אחרות, למה דרך אגב הופיע בצורה כל כך מוזרה? חדרה לשאלה השלישית. למה דרך אגב כל כך בצורה מוזרה, לא ברורה, מעורפלת? מופיע בצורה מעורפלת כי זה באמת לא אמור להיות. ככה אני צריך להבין את פה רב ציודה. כלומר, ברכות אמורות להופיע באופן ישיר. אבל הישיר היה עושה, עכשיו צרים לא טובים. כלומר, רבקה בעצם הופכת את הסדר של מה שאמור להיות. עוד הפעם, יצחק... הוא כל כולו עליון, כל כולו קדוש, והוא יודע שככה אמור להיות, וזאת האמת. אבל עכשיו אפשר להופיע את זה בחיים, ורבקה היא האישה, היא שיירת אל החיים, אל המציאות, היא מורידה את הדברים לענייני העולם הזה, לפרקטיקה, היא מנהלת את הבית. עוד עד גם מבדי מגבר לאישה תמיד, אבל במיוחד פה יוצא יצחק ורבקה. היא אחראית על סידור החיים היומיומיים, האוויים, ומנה שזה לא יכול להופיע ככה. לכן הופכים את הסדר. אז הברכה מופיעה בסדר הפוך. למה הברכה מופיעה בסדר הפוך? כי זה באמת הפוך, בסדר? הרי הקדוש ברוך הוא יכל לעשות שכן, כמו שאמרת, יצחק ישתכנע. רבקה תסביר לו, והוא ישתכנע שזה עתיד לבוא, אבל עכשיו זה לא מופיע. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה ככה. איך, מה הצבענו מקודם? שעוסקים בו בשכינה, ברוח הקודש, בנפעלות גדולה מאוד, בהשראת הקדושה, בהשראת קדושה מאוד עליונה. דווקא הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יופיע הקדושה והשכינה בצורה מוזרה, הפוכה, מעורפלת. למה? כי זה באמת הפוך. כי זה באמת לא אמור להופיע ככה. באמת יעקב אמור לקבל רק את העולם הבא, רק את העולם הרוחני, סליחה, ולא את העולם הזה. ככה אמור להיות, זאת האמת שיצחק אוחז בה. כי אפשר להופיע את זה בעולם הזה, בצורה, עכשיו, במשך אלפי שנים, אין מתי שותים לסב את הכל, לכן הקדוש ברוך הוא מסביב את זה בצורה מוזרה, הפוכה, מעורפלת, לא ברורה, של טעות. למה טעות? כי זה באמת טעות. זה באמת לא יכול להיות אחרת. בסדר? אז גם זה לא רק שיעקב עושה את זה ורבקה עושה את זה, אלא השגחה האלוקית, השכינה שמדברת ומופיעה בבית יצחק ורבקה, היא מופיעה בצורה הפוכה בסדר הברכות, כי זה באמת הפוך. כי זה באמת ככה צריך להיות, בסדר? אז עוד הפעם, זה לא תקלה במציאות, זה לא איזה משהו שלא יסתדר, הוא טעה וארגנה ויסתדר פה, זה לא אירוע פוליטי נקודתי של אנשים, זה סדר השראת השכינה שהיא מופיעה דווקא באופן הזה של הברכות של ענייני העולם הזה. צד פעם נראה את כל השאלות, נכון, איך יצחק טעה? הוא לא טעה, הוא לגמרי לא טעה, הברכה הרוחנית זה סוף הפרשה, פה עוסקים הברכה של העולם הזה, והוא צודק כמו שככה יהיה להטיל אבא, כמו יששכר וזבולון, הוא אוהב את עשיו כי ציד בפיו, כי הוא מזהה בעוצמות חיים חומריות אדירות, והוא צודק, המחשבה שלו היה שהיא התאמה גדולה בעולם הזה, רבקה יורדת לחיים, היא מבינה שזה לא יכול להופיע ככה, ולכן הברכות מופיעו בצורה הפוכה, כי זה באמת הפוך לגמרי. כן. כן, בזמן משך זה כבר עולם חדש, זה חיים חדשים, זה מצוח, משהו אחר לגמרי, כן, זה עולם אחר. מה בדיוק יש שם? אני לא יודע, דברים, בסדר? טוב, חודש טוב לכולם.